בפרשת ניצבים וילך כתוב כתובה פרשה שלמה על המצווה של תשובה או מצווה כוללת כל התורה. התורה אומרת שם לא בשמיים היא, לא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הגמרא במסכת עירובין מפרשת את הפסוק לא בשמיים היא בשני פירושים. הגמרא קודם כל אומרת לא בשמיים היא, אילו התורה הייתה בשמיים, הייתה חובה לעלות לשמיים, כאילו להוריד את התורה משם. אבל הגמרא אומרת, לא בשמיים היא, שהתורה לא נמצאת בין אלה שמתגעים. לפי פירוש ראשון, אם בשמיים היא אתה צריך לעלות אחריה, ומעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה. רב אמר לו, בשמיים היא לא תמצא במי שמגביה דתו עליה בשמיים, כשמיים, ולא תמצא מי שמרחיב דתו עליה קיים. גמרא עירובין דף נ"ה עמוד א'. היות שהפסוק הזה מדבר על אחד שמחזיק את עצמו גבוה כאילו בשמיים, שיש בזה עניין מאוד שלילי של גאווה, השיעור יעסוק היום בענייני גאווה, והאם יש מצווה או מצוות שנאמרו בקשר לעניין הגאווה. הרמב״ם מצטט את הפסוק הזה, לא בשמיים היא, בלכות תלמוד תורה פרק ג', ואומר שהתורה לא נמצאת בין אלה שמחזיקים את עצמם גבוה, כמו שכתוב בגמרא בעירובין דף נ"ה. אבל נדמה לי שברמב״ם לא מוצאים בכלל עניין של מצווה שנאמרה בקשר לפרשת הגאווה. הרמז לעניין, לאיסור של גאווה, או למצווה של גאווה, נאמרה, או המצווה של היעדר הגאווה, כמובן הענווה, מופיע בתורה בכמה וכמה הקשרים. אבל נדמה לי שהפסוק הבסיסי שצריכים לדון בו, זה הפסוק שאומר אישה מלאכה, ואנחנו יודעים שכל אישה מלאכה ופן אינם אלא איסורים. ונאמר בתורה, פן תשכח את השם לוקחה, ורם לבבך, ורם לבבך פירושו שתהיה בעל גאווה, ושכחת את השם לוקחה. בן אדם שמתגאה, אז הוא במידה מסוימת שוכח את השם. הגמרא אומרת באופן מאוד מאוד חריף, כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה. לכאורה הקשר בין גאווה לעבודה זרה הוא קצת קשה להבין. על דרך החידוד אמר הרבי רב השל בספרו חנוכת התורה, שיש פסוק בתורה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו מצוות הענווה, או חיוב הענווה. בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב בתורה, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. התורה כאן מדברת בלשון רבים, כביכול הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם גורמים אחרים כדי לברוא את האדם. ומכאן, ורשי במקום מצטט אותו, מכאן יש מקום לבן אדם לטעות. בן אדם עלול להגיד שיש חס ושלום שתי רשויות, הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם גורמים אחרים, כביכול שאין הקדוש ברוך הוא אחד ויחיד בעולמו. אומר רשי, צדיקים ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. הקדוש ברוך הוא ראה לנכון להודיע לנו חיוב ענווה, שאפילו הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו ועצמו מתייעץ עם גורמים אחרים. ובן אדם שהוא צדיק ילמד היטב את המסר הזה ויאמץ את המידה הזאת של ענווה. אמנם בן אדם שהוא רשע, פושע, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. ואיך הפסוק? ובמידה מסוימת הפסוק יתאה אותו. והוא יגיד, מידת הגאווה היא לא מידה שלילית. ובכן, מה פשר הדבר שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם אנשים אחרים? הרי זה לא בא ללמד אותי עניין של ענווה, אלא כנראה שהפשט הפשוט הוא, רחמן על אצלנו, הוא אמיתי, שקדוש ברוך הוא יש רשויות אחרות. אם כן, המתגאה, אומר רב השל, כמאילו עובד עבודה זרה, כאילו הוא משתף את הקדוש ברוך הוא עם גורמים אחרים. כמובן, על דרך החידוד זה פירוש מאוד נחמד. אבל אם היינו רוצים יותר לפרש פשוטו של גמרא, המתגאה כאילו עובד עבודה זרה, בגלל שכתוב בתורה, הישמע לך, וחס ושלום ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. בן אדם שהוא גבל לב, בן אדם שהוא בעל גאווה, עלול לשכוח את הקדוש ברוך הוא. ואם כן, זה דומה לעבודה זרה, הוא יעבוד אלוהים אחרים. הדרשנים היו אומרים שהגאווה שלו, האישיות של עצמו, היא כאילו שהוא מעמיד את עצמו כאליל, והוא כאילו עובד עבודה זרה. אבל לפי פשוטם של דברים, כמו שאמרתי, ורם לבביך ושכחת את השם לוקחה. אם הפירוש הזה הוא נכון, אז זאת היא סיבה מאוד טובה למה שהרמם השמיט את הבעיה של גאווה מעולם המצוות. הרי האיסור הזה, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, זה איסור כללי, שנאמר על כל התורה כולה, אסור לשכוח את הקדוש ברוך הוא. וממילא, או שתמנה את האיסור של לשכוח את הקדוש ברוך הוא, או שאתה לא תמנה אותו בגלל שזה מצווה כוללת, אבל האיסור של גאווה, הוא בגלל האיסור הכללי של ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. אמנם הרמב״ם השמיט את המצווה הזאת, אבל ראשונים אחרים מנו אותו, וכידוע, הסמג, ספר מצוות גדול, היה מן הראשונים שמנה איסור מיוחד בקשר לגאווה, וכמובן הדברים הם מאוד פיקנטיים. שבמצווה למתת, סליחה, במצווה לא תעשה, מצווה סמכדלית, אומר הסמג, הישמע לך פן תשכח את השם אלוקיך, הפסוק שאני אמרתי לפי הרמב״ם, אולי זה איסור כללי, אבל הסמג מונה אותו במניין המצוות, והוא הסביר, אזהרה שלא יתגאו ישראל כשהקדוש ברוך הוא משפיע להם טובה, ויאמרו שברווח שלהם ועמלם יביחו כל זה, ולא יחזיקו טובה לקדוש ברוך הוא מחמת גאוותם, שכל זה, שעל זה עונה זה עמיקה בפרשת ואת חנן, ובתים מלאים כל טוב השלום מילאית ויחלת וסבת אישה המלך הפן תשכח את השם. אומר הסמג ממשיך לבאר את החשיבות של הענווה, מה שעשתה חוכמה התרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסוריתה, למנעלה, ראשית חוכמה יראת השם, עקב ענווה יראת השם, דרך שתשרה שכינה על ענבים, שנאמר, אשכונת דקה ושפר רוח, וכו' וכו'. בסוף כמובן, הסמג אחרי שהוא אומר שגאווה זה מידה שיש בה ממש תועבה, תועבת השם כל גבר לב, וכל מיני עניינים חיוביים בקשר לענווה, וכל מיני דברים שלילים בקשר לגאווה, אומר הסמג, שבעצם אני כך דרשתי לרבים. במשך השנים כנראה, הסמג דרש הרבה, על העניין להיות ענב, ועל האיסור להתגאות. אבל לחברה עליו זה, דהיינו לקשור את האיסור של גאווה לפסוק, ושכחת את השם לוקחה, ולמנות זה עליו, אפילו לספור את זה במניין המצוות, לא ידעתי. לא חשבתי כך לעשות. כנראה שהוא חשב שזה עניין כללי. והוא ממשיך, גם רבנו משה לא חיברו ולא הזכירו בחשבון הלווים. הרמב״ם גם כן לא הזכיר את זה. וממשיך הסמג בסיפורו הפיקנטי. כשהגעתי עד כאן להשלים הלווים, כשהגעתי, אומר רב סמג, סוף הספר, אני חיברתי ספר למנות את כל הלווים, והגעתי לסוף, ואקראנה בחלום, במערות הלילה, הלך לישון, ובמראות הלילה חלם, הנה שכחת את העיקר, ישם אליך פנשכח את השם אלוקיך. החלום הזה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים. הסמג אומר שבחלום התגלה לו שהוא טעה בזה שהוא שכח את האיסור להתגאות. וחשבתי, אומר הסמג, והנה יסוד גדול הוא ביראה, והועלתי לחבר בעזרת יהיב חוכמה לך כמין. אני הבנתי שבאמת צריכים למנות את הלב הזה. למרות שבדרך כלל לא צריכים להתייחס לחלומות, הרי דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, אבל היות שהחלום הזה חזר לעצמו כמה וכמה פעמים, אמר הסמג, כנראה שזה עניין רציני, ולכן מניתי. כמובן, הייתה בעיה מעניינת, אם הוא כבר השלים את מניין המצוות, ועכשיו הוא מוסיף עוד אחד, הוא צריך להשמיט מצווה אחרת. וזה סיפור מעניין, למה הוא החליט להשמיט מצווה אחרת, אבל כמובן זה לא נושא שלנו כיום. בכל אופן, לפי הסמג, יש איסור דאורייתא, הישם אליך. מה שמעניין, שראשונים אחרים שמונים את העניין של גאווה במצווה, כמצווה, מונים את זה קצת בצורה אחרת. היראים בסימן ריש למד בית, גם כן מונה את האיסור הזה או את המצווה הזאת בתרי"ג המצוות, אבל הוא אומר את זה בצורה חיובית לעניין להיות עניין שפעל רוח וצעיר. במקום שהסמג מנה את זה כלאו, הישם אליך, היראים אומר את זה כמצוות עשה, שפעל רוח וצעיר. מצווה זו, וכך כותב היראים בסימן ריש למד בית, מצווה זו מצאתי בלכות של רב יהודה הגאון. מצאתי שיש בזה מצווה, אבל לא מצאתי עיקר. אומר היראים, אני לא מצאתי את העיקר, הכוונה שלא מצאתי את המקור בתורה, שבאמת האיסור הזה תופס. אלא מששיבחה התורה הענב, דכתי ואיש משה ענב מאוד, למדנו שמצווה להיות אדם ענב ושבר רוח. אני מצאתי את זה, אומר היראים, בצורה חיובית, לא באיסור שלילי. אם התורה ראתה לנכון לציין שמשה רבינו היה ענב מאוד, אז כנראה שזאת היא תכונה שראוי לכל אדם לאמץ אותה. ואמרו חכמים, כל המשפיל עצמו הקדוש ברוך הוא מגביו, וכולי וכולי, כמה עניינים חיוביים שיש על עניין הענבה. הפירוש תועפות רעים על היראים, מאיר על כך ש... איך ייתכן שמזה שלמשה יש מידת הענבה, אנחנו נחייב בן אדם ללכת בדרכי הענבה? הרי בכל אופן אי אפשר להשוות את עצמנו למשה, אבל בשורה התחתונה רואים שיש עניין חיובי להיות ענב לפי היראים, ולפי הסמג יש איסור מיוחד. האיסור ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. מצאנו שיטה נוספת בספר שערי תשובה לרבנו יונה. בשער השלישי, קטע למדלית, מביא שערי תשובה רבנו יונה, מביא את הפסוק בדברים, לבלתי רום לבבו מאחף. כמובן, הדבר הזה נאמר בקשר ל... מלך. מלך שמורם מעם, התורה דווקא רואה לנכון לציין שהוא צריך להחזיק ספר תורה למען ילמד יראת השם, לבלתי רום לבבו מרחב, שלא יתגאה. אמנם העניין הזה נאמר דווקא המלך, אבל אומר רבנו יונה שמכאן מקור שעוזרנו בזה להמיר מנפשנו מידת הגאווה, שלא יתגאה הגדול או הקטן, אך היו יהיה שפל רוח. והגאווה מן העבירות החמורות המעבדות ומחללות הנפש. מעניין מאוד שמצאנו כמה וכמה מקורות. מצאנו איסור כללי, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך, והסמג מונה את זה כמניין, במניין המצוות. מצאנו שהיראים אומר שיש עניין חיובי להיות ענב, בגלל שכתוב, והאיש משה ענב מאוד, זה מידה שראויים אנו לאמץ אותה. ודווקא היראים, דווקא שערי תשובה, לומד מפרשת המלך, שיש עליו איסור לרום לבבו, והדברים נאמרו גם על כל אחד ואחד מישראל. רב אהרון סולובייצ'יק בספרו פרח מתי אהרון מאיר שלכאורה יש כאן שני סוגים של מצוות ששייכות לעניין הגאווה. אנחנו דיברנו שיש בעצם שני סוגים של מצוות שיכולים להיאמר בקשר לגאווה. יכול להיות איסור כמו הסמג או מצווה חיובית כמו היראים. אבל רב אהרון העיר שגם אם יש לאו, לכאורה יש שני סוגים של לאווים שיש בעניין הגאווה. מצד אחד, האיסור הבסיסי של גאווה שהסמג מצטט, ורם לבביך ושכחת את השם לוקחה, נאמר בהחלט על עניינים בין אדם למקום. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. בן אדם שחושב שאין כלום בעולמו חוץ מעצמו, בן אדם שמגביע את עצמו עד השמיים, עלול לשכוח את הקדוש ברוך הוא. וזאת בעליל בעיה בין אדם למקום. מצד שני, הפסוק שהרבנו יונה ציטט אותו, לבלתי רום לבבו מייחב. הכוונה היא שבן אדם לא ירגיש שהוא עדיף על הזולת. זה בהחלט מצווה בן אדם לחברו. אז בעצם היינו יכולים לפרש שיש בעניין הגאווה גם איסור בין אדם למקום, וגם בין איסור בין אדם לחברו. בן אדם מצד הזה צריך להיות ענב כלפי הקדוש ברוך הוא, וגם להיות ענב כלפי אנשים אחרים. צריכים לראות את התכונות הטובות שיש בזולת, ולא לחשוב שאתה עדיף מכל אחד אחר. יש כמובן האפשרות השלישית. דיברנו שעניין הזה יכול להיות מצווה בן אדם למקום, ובהחלט יכול להיות מצווה בן אדם לחברו. אבל ידוע שהגרא סיווג את המצוות בשלוש קטגוריות. יש מצוות בין אדם למקום, ויש מצוות בין אדם לחברו, ויש מצוות בין אדם לעצמו. בין אדם לעצמו זה לא חיובים שיש לו כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה לא חיובים שיש לו כלפי חברו, אלא עם תכונות נפשיות או מידות שבן אדם חייב לאמץ אותם ולבנות את אישיותו על ידי אותם המידות, לאמץ אותם המידות. הגרא היה מפנה אותנו לגמרא בבבא קמא דף למד. הגמרא שם אומרת, מי שרוצה להיות חסיד, יש שם שלוש דעות. מי שרוצה להיות חסיד, לאיזה תחום יפנה? אחד אומר, יפנה לעולם של ברכות, ידקדק בברכות, ובזה יקיים חסידות. השני אומר, יקיים מלידי נזיקין, שילמד היטב כל הסוגיות בסדר נזיקין, וידאג לקיים אותם. והשלישי אומר, מלידי אבות. מלידי אבות, הכוונה היא לפרקי אבות. כנראה שהחילוק המשולש הזה, שבן אדם שרוצה להיות חסיד, או יעסוק בברכות, או יעסוק בנזיקין, או יעסוק באבות, מובן מאוד לפי הגרא שיש שלושה סוגים של מצוות. אלה, מי שרוצה להיות חסיד, בן אדם למקום, יתעסק בענייני ברכות, בענייני מסכת ברכות, בענייני תפילות, בעניינים שיש בהם בין אדם למקום. והדעה השנייה, מי שרוצה להיות חסיד בתחום בין אדם לחברו, הוא יעסוק בענייני נזיקין, ייזהר מכל ענייני נזיקין, ייזהר מכל הדינים שבין אדם לחברו. אבל מי שרוצה להיות חסיד בין אדם לעצמו, כאן מדובר מידות. לא מדובר על עניינים שאני חייב לקדוש ברוך הוא, שאני חייב לחבר שלי, אלא מה שאני חייב לבנות את אישיות שלי. על זה נאמר יעסוק באבות. ילמד פרקי אבות, שהרי פרקי אבות יש בהם כל המידות שהחכמים השונים חשבו שכדאי לאמץ אותם. אז ראינו כמה וכמה אפשרויות בעניין המצווה או האיסור של ענווה מצד אחד, איסור גאווה מצד שני. ברמב״ם אמנם לא מצאנו איסור, אבל כמובן הדברים נאמרו בצורה די ברורה בהלכות דעות, שגאווה זה מידה שלילית, וכמובן ענווה זה מידה רצויה, חיובית, והרמב״ם בעיקר מופיע בהלכות דעות. אבל שמה בהלכות דעות יש כאילו סתירה ברמב״ם בין פרק א' לבין פרק ב' בעניין הזה. פרק א', הרמב״ם הסביר לנו את הביטוי המפורסם שהרמב״ם מאמץ, המושג של שביל הזהב, שבן אדם צריך להיות באמצע. לא להיות יותר מדי לכיוון אחד, ולא יותר מדי לכיוון שני. אלא בן אדם תמיד ילך במידה האמצעית, במידה הבינונית. ולמשל, הרמב״ם בלכות דעות פרק א' הלכה כותב, מישהו מדקדק על עצמו ביותר, ויתרחק מדי הבינונית, מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד קצה האחרון, ישפע על רוח ביותר נקרא חסיד. זוהי מידת חסידות. אם נדחק עד האמצע בלבד ויעניו, נקרא חכם. וזוהי מידת חוכמה, ועל דרך זה כל שאר מידות. מצווים אנו ללכת בדרכים אלה הבינונים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו. מצד שני, הרמב״ם בלכות דעות, פרק שני, הלכה ג', אומר הרמב״ם, יש דעות שאסור לה לאדם לנהוג בהם בבינונית, אלא יתרחק עד הקצה האחר, והוא גובה עליו. אומר הרמב״ם, בניגוד לכאורה למה שהוא אמר בפרק א', שיש דעות שאסור להיות בינוני, להפך, צריכים להיות ממש לקצה השני, והוא גובה עליו. בעניין של גאווה, אסור להיות באמצע. שאין הדרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שישפע רוח ותהיה רוחו נמוכה מאוד, ולפיכך נאמר במשה רבינו ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. ולפיכך ציוו חכמים מאוד מאוד אבל שפע רוח. ועוד אמרו שכל המקביע ליבו כפר בעיקר, שנאמר ורם לבביך ושכחת את השם לוקחה. ועוד אמרו בשמתה דעית בגסות רוח ואפילו מקצתה. אז בפרק ב' הרמב״ם כותב שמידת הגאווה היא מידה כל כך שלילית שבן אדם חייב להתרחק עד הקצה ולא להיות באמצע. הרבה תירוצים נאמרו כדי ליישב את הרמב״ם הזה. רב אהרון סולובייצ'יק שם בספר הנזכר מעריך כדי להסביר חילוקים שונים שיש בין שתי הלכות. אפשר להסביר שיש עניין של ענווה לחוד וגאווה לחוד. אולי בעניין גאווה הרמב״ם אומר שצריכים מאוד להתרחק מגאווה, להתרחק מאוד מאוד. אבל זה איננו אומר שבן אדם חייב להיות ענב מאוד מאוד. זו מידה טובה, זה רצוי, אבל אי אפשר להגיד שזה חובה. ולכן אולי בפרק א' הרמב"ם מתייחס לעניין הענבה, ובעניין הענבה הוא חושב שבן אדם יכול להיות באמצע. אבל בפרק ב' הוא מדבר מידת הגאווה, יש מידות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, והוא גובה הלב. בעניין הגאווה אומר הרמב"ם שבאמת צריכים להתרחק לגמרי, לא להיות באמצע. כמובן, כל זה נאמר על העניין השלילי של גאווה והעניין החיובי של ענווה. הרבה אנשים ציטטו את הגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על גאווה כאילו חיובית. הגמרא במסכת סוטה דף ה' עמוד א', אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, תמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמינית שבשמינית. שם יש כמה וכמה דעות, אני אדלה קצת, אבל לפי דעה אחת, ראוי לתמיד חכם שיהיה קצת במידת הגאווה, שמינית שבשמינית. אמר רבה, בשמת דעית בי ובשמת דלת בי. בן אדם שיהיה בשמת, הכוונה בנידוי, בחרם, בכללה, בן אדם שיש בו גסות הרוח, אבל יש שמת גם כן מי שאין בו גסות פורטה. אומר רשי, לפי שאין בני עירו יראים ממנו, ואין בו כוח לא הוכיחם. אמנם אחר כך נאמר בגמרא, אומר רב נחמא יצרוק, לא מיני ולא מקצתי. הוא חולק על הנעל, ואומר לא, 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 אסור שתהיה גאווה בכלל. אבל יש שתי דעות בגמרא קודמות, דעה אחת אומרת, כן, שמינית שבשמינית, ואחד אומר, שמת דלת בי, יהיה בן אדם בשמת מי שאין לו בכלל גאווה. הרבה פירושים נאמרו דווקא על הביטוי שנאמר בגמרא, תמיד חכם שיהיה בו שמינית שבשמינית. אחד מן המפרשים אמר שמינית שבשמינית, הרי זה חלק אחד מ-64. חלק אחד מ-64, לפי כללי הלכה, זה פחות מאחד מ-60. ואנחנו יודעים שביטול זה ביטול ב-60. אז אחד אומר, אחד ב-64, הכוונה שאם תהיה לו מידת גאווה, זה צריך להיות בטל ב-60. וכמובן, פירוש הגרא מאוד ידוע, שהגרא אומר שהפסוק השמיני, בפרשה השמינית בתורה, אם נספור פרשיות השבוע, בראשית נוח, לך לך וירח, חייסר התורדות וייצא וישלח, וישלח זה הפרשה השמינית, פסוק השמיני של וישלח, אומר יעקב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. אומרים בשם הגרא, זה מה שתמיד חכם צריך להגיד, שמינית שבשמינית, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יש פירוש אחר, הברקה, שהקדוש ברוך הוא שר את התורה בהר תבור, בהר סיני, היה יכול להעביר את התורה בהר יותר גבוה, ואחד עשה חשבון מסובך שלא נוכל לבנות אותו כאן, שהר תבור זה בדיוק אחד מ-60 מההר הגבוה השני. ואם כן, הקדוש ברוך הוא היה יכול כמובן למסור את התורה בהר גבוה יותר, אבל הוא מסר את התורה בהר תבור כדי להראות שלא הכי גבוה זה הכי חשוב. אך אם כן, אז למה באמת מסר בהר? אז הר תבור זה אחד מ-60. הקדוש ברוך הוא הראה לנו שמותר לעלות אחד מ-60 לאותו ההר היותר גבוה. כל הפירושים האלה כמובן נאמרו על דרך החידוד, והם פירושים מאוד מעניינים. אבל אני רוצה להזכיר דברי החתם סופר בספרו על התורה, ולקשור את זה לרשי במסכת סוטה. החתם סופר אומר שהדברים שנאמרו על תמיד חכם לא נאמרו שבכלל תמיד חכם יכול להסתובב עם מידה מסוימת של גאווה. אבל הוא דיבר על השעה שדווקא החכם דורש בשבת בבית הכנסת. והוא עשה חשבון שהשעה הזאת נקראת שמינית שבשמינית. השעה השמינית שבשעה השמינית. ואם כן, אומר חתם סופר שבן אדם רגיל, אסור שתהיה לו גאווה בכלל. תמיד רחם שמדבר לציבור, צריך לדעת איך להציג דברים בצורה חריפה, איך להוכיח את הציבור, ולפעמים הוא צריך כאילו להראות גאווה, אבל הביטוי כאן שאני רוצה להדגיש זה הכאילו. שהוא לא באמת יתגאה, אבל יוכיח את הציבור בצורה כזאת שיש בה קצת מן הגאווה החיצונית כדי להוכיח את הציבור. וזה כמובן תואם מדברי רש"י שם במסכת סוטה. ובשמתא דלתבי, לפי דעה אחת בגמרא, זה יש שמתא על מי שיש לו מידת הגאווה ושמתא על מי שאין לו מידת הגאווה. אומרת הגמרא, אומר רש"י שם, לפי שאין בני אדם יראים ממנו ואין בו כוח להוכיחם. אני מודאג שתלמיד חכם שהוא אחראי על הציבור וחייב להוכיח את הציבור, צריך להיזהר שיגיד דברים שאנשים יקשיבו, ישמעו ויקבלו. ולפעמים הוא צריך להראות את עצמו כאילו שהוא גבוה ולדבר בגסות פורטה. אבל כמו שהרמב"ם כתב בקשר לכעס על תלמידים, הכוונה היא, אומר הרמב״ם, להטיל מראה בתלמידים זה כאילו שאתה כועס, כאילו לעשות הצגה כזאת שאתה כועס, אבל לא לחוס באמת. ואם כן, גם תלמיד חכם, שאומנם יש עניין לפעמים שיביע קצת עניין של גאווה, אבל זה רק בשעת הדרשה בשבת לפי דברי החתם סופר, וכך כנראה משמע מרש"י בזמן שהוא מוכיח את הציבור. ראינו כמובן שאין אחד שדוגר במידת הגאווה בכלל, זה ודאי מידה שלילית, בוודאי ענווה היא מידה מאוד חיובית. האם יש בזה מצווה? יכול להיות שלפי הרמב"ם שאין בכלל עניינים של מצוות קשורים כאן, לפי הסמ"ג יש כאן איסור, לפי היראים יש עניין חיובי, מצווה חיובית להיות שפר רוח, ולפי רבנו יונה, התורה, מה שהתורה אמרה על מלך מתייחס גם כן למה שנאמר על יהודי ויהודי באשר הוא יהודי, לברתירום לבבו מאחיו. אמנם לתלמיד חכם יש עניין שתהיה לו קצת גאווה שמינית שבשמינית, והדבר הזה יש בו כמה וכמה פירושים והברקות רבות בפירוש הדברים.